כל חי אונליין 93fm.co.il
לא לעזה, לסוריה, כדי להרוס את ביתם.
הרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאו, מתח ערב קווים לדמותו של הרב רזיאל שבח, השם ייקום דמו, שנרצח חמש בית שהיה בדרכו לביתו. הרב לאו זועם על אנשי הדת המוסלמית.
הבחור באמת היה מיוחד במינו בכמה בחינות. קודם כל, שילוב מיוחד של איש חסד ואיש תורה. זה לא דבר שתמיד מצוי, אבל אתה רואה את ההתנדבות שלו, מוהל מומחה, איש תורה, עמל בתורה בשעות שונות. אני לא שמעתי מאף אחד מראשי הדת המוסלמית שעומד, מתרעם ומביע כעס על רצח של אבא. איפה ההתנהלות הזאת? איפה הדברים הללו?
הדברים נאמו לאבי מימן במהדורה המרכזית. השליח האמריקני לעזורנו ג'ייסון גילברט התייחס לפיגוע ירי שראה משווה, אמר חמאס ופתח שיבחו את המחבלים הפלסטינים שרצחו את הרב שבח, אב לשישה ילדים. תמיכה באלימות ובטרור תוביל למתקפות נוספות ותגזול מהפלסטינים את האפשרות לשלום. בהודעה שפרסם כתב גרינבלט כי הוא מתפלל למען משפחת שבח. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לפיגוע בחוות גלעד ואמר אין לי ספק שזו רק שאלה של זמן עד שנגיע למרצחים. בליכוד מגיבים לדוח מבקר המדינה שקבע כי אירוע הליכודיאדה נחשב לתרומה אסורה ואומרים כי הערערו על ההחלטה. עוד אומרים בליכוד כי האירוע הוא יוזמה פרטית של אנשי עסקים, התנועה לא יוזמת אותה, לא מארגנת ולא מממנת אותה. עוד אומרים בליכוד כי עובדה זו שידועה לנציגי מבקר המדינה, מעלה תהייה גדולה בדבר ההחלטה לקנוס את הליכוד בסכום של 350 אלף שקלים. הסתיים ללא הסכמה מסע ומתן בין משרד התרבות לאוצר על התקציב. לדברי שרת התרבות מירי רגב, פקידי האוצר פעלו מאחורי גבה, וניהלו מסע ומתן עם נציגי הוועד האולימפי ואיגוד הספורט כדי להפעיל עליה לחץ פסול. באוצר משחקים משחק מלוכלך ומנהלים את דיוני התקציב כאילו מדובר בכסף הפרטי שלהם, כך רגב. המשבר בין האוצר למשרד הרווחה על רקע קצבאות הנכים. שר העבודה והרווחה והשירותים החברתיים חיים כץ מאיים להצביע מחר נגד התקציב אם משרד האוצר לא יאשר את העברת התקציב לנכים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נסוג מעמדתו להטיל על איראן עיצומים נוספים ויחתום בקרוב על הערכת הקפאת הסנקציות נגד טהרן. הנשיא הקפיא את העיצומים בכדי לא להעמיד את הסכם הגרעין עם איראן בסכנה. התחזית מיד.
בחסות משנה מאירה, שתי משניות יומיות בפירוש בהיר ונוח להבנה לקבלת חוברת ראשונה בחינם כוכבית 3764.
מחר התחממות, ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות, בשבת עלייה במידות החום, בשעות הלילה החל לרדת גשם מקומי בעיקר בצפון, ביום ראשון הגשם מתפשט עד לצפון הנגב.
בחסות משנה מאירה, שתי משניות יומיות בפירוש בהיר ונוח להבנה לקבלת חוברת ראשונה בחינם כוכבית 3764.
ועד כאן חדשות כל חי.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, תמיד איתי.
איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים מוצבים במחירים שיעשו לכם טוב. מכף ג' בטבת עד י' ב' בשבט, 10 עד 28 בינואר. בואו לקחת הביתה וליהנות עוד באותו היום. איקאה, בקריית אתא, בראשון לציון ובנתניה.
יש אמונה, עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות.
ערב טוב לכם מאזינים יקרים, יום רביעי בשבוע וגם השבוע אנחנו בתוכנית יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן שליטה, ראש ישיבת היכל מאיר ויושב ראש ארגון הידברות. לילה טוב כבוד הרב.
שלום וברכה ולילה טוב.
נציין לפני שנתחיל שמאזינים שרוצים להעביר שאלות שאנחנו נביא אותם כאן בתוכנית בפני הרב, יכולים להשאיר הודעה בטלפון 039-039-039, מקישים אחת ומיד אחר כך 6, אפשר גם בפקס 036-16-44-77, וגם בלשונית הודעה לשידור באתר כל חי ובאפליקציה. אבל כמדי שבוע הרב יפתח את התוכנית בדברי חיזוק בענייני השעה.
לכל אדם ישנן תקופות בחיים שבהם הוא חי בתחושה שהקדוש ברוך הוא מתנהג איתו במידת הדין. הוא רואה קשיים, התמודדויות, דברים שרצה להשיג ולא משיג, בעיות מבעיות שונות. והתמיהה מיד מתעוררת אצלו, הרי הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, אז למה זה קורה לי? ולא פעם באמת שומעים אפילו דיבורים של התחושות של אנשים שמרגישים איזה אולי מורחקים או אפילו סנועים, ולא מבינים איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא הולך איתנו במידת הדין, הרי אנחנו בניו, בנותיו. בפרשת השבוע נמצאת התשובה. הרי את השאלה הזו בדיוק שאל משה רבנו את הקדוש ברוך הוא, אבל במילים מאוד קשות שחזל אומרים שהוא גם נטבע עליהם. משה רבנו יוצא מלפני פרעו יחד עם אהרון, הוא רואה את שוטרי בני ישראל ניצבים שם כעוסים מאוד, והם נוזפים במשה ואהרון, ירא השם עליכם וישפוט אשר יבאשתם את רכנו בעיני פרעו ובעיני עבדיו לתת חרב בידם להורגנו. משה מאוד כאוב מהדברים, וישוב משה אל השם ויאמר, למה הרעות על העם הזה, למה זה שלחתני? כלומר, משה רבנו בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, למה הרעות על העם הזה? מאז שהגעתי לדבר עם פרעו בשמחה, יצא רק דברים יותר קשים, יותר גרועים. במילים אחרות, איך ייתכן שאתה שולח אותי כשיוצא מזה רק רע? למה הרעות על העם הזה? מילים מאוד קשות. זה בסוף הפרשה הקודמת. תחילת הפרשה שלנו, הקדוש ברוך הוא עונה לו תשובה. וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני השם. הקדוש ברוך הוא אומר לו, התורה מתחילה במילה אלוקים, שזוהי כידוע מידת הדין, והוא אומר לו, אני השם. מה פרוש אני השם? הרי משה רבנו יודע עם מי הוא מדבר. אבל שם הוויה, כידוע זו, היא מידת הרחמים. אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תדע שאומנם אתה רואה בחיצוניות דין, אתה רואה את שם אלוקים שהוא פועל בעולם, וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו, אני השם, אני שם הוויה, כלומר תדע שבתוך הדין החיצוני הזה, מסתתרים רחמים גדולים, יצא מזה רק טוב. יש כמה ביאורים, הפשר השעיבוד הקשה, שהשתעבדו עם ישראל במצרים כל כך בעוצמות כאלה גדולות, אחד הביאורים שעל ידי כך 400 שנים התקצרו ל-210 שנים, הם לא יודעים את זה. הם שנמצאים בתוך השעיבוד, יש להם תחושה שאנחנו נמשיך כך עוד מאות רבות של שנים. אבל הם לא יודעים שהקושי הגדול הזה, הוא לקח את ה-400 שנים, חילק אותם לשניים, קצת יותר מחצי שיהיה רובו ככולו, 210, השעיבוד קשה, אבל זה כמו 400 שנים, אתם כבר נגאלים, כבר יוצאים. יש עוד סיבות ל-400 שנים, כמו שחזל אומרים, שמודדים מאז לדעת יצחק ועוד, אבל היסוד הגדול הוא שאומר הקדוש ברוך הוא למשה, תדע לך, אתה בא אליי בטענות, למה הרעות על העם הזה, תדע לך שבתוך הקושי הגדול הזה, מסתתרים רחמים גדולים. כי כל איסורים שבאים על האדם, לא באים באופן שרירותי ובלי טעם, אלא נועדו לטהר אותו, לנקות אותו, לרומם אותו. לעתים הם נועדו לא כדי להתנקות מעבירות של העבר, אלא להסתכל במבט יותר גבוה, יותר מרומם על החיים, להיות יותר מחובר לרוחניות, פחות לגשמיות. אבל אין ספק שבכל מידה קשה יש את הרחמים המסתתרים, ועצם הידיעה הזו, כשאדם יודע, אני השם, מה שאתה רואה בחוץ, את שם אלוקים שפעיל, את מידת הדין, אין ספק שיש כאן בפנים את השם הוויה, כמו שכתוב במקום אחר, השם הוא האלוקים, שם השם, שם הוויה, הוא האלוקים. ועל ידי כך, האדם גם בזמנים של הקושי, מקבל כוחות להתמודד, לשמוח, ולקוות תמיד לטוב שיבוא לאחר מכן.
תודה רבה, אנחנו נצא להפסקה ראשונה של להפסקה הראשונה, ומיד אחר כך אנחנו נשוב להמשך התוכנית.
עכשיו איתכם, יש אמונה, עם הגאון הרב זמיר כהן. יש לכם שאלות בנושא יהדות, אמונה והשקפה? חייגו ל-1-900-5292-93, הקישו 1 ואחר כך 6, והגאון הרב זמיר כהן ישתדל להשיב על השאלות בשידור. בחסות, אוהבים בשר? אל גאוצ'ו ראשון לציון, מסעדה למבינים בבשר, דרך המכבים 40 ראשון לציון.
קפה אליט שמחים להציג את קפה ברזילאי. 100% פולי קפה מברזיל לחוויית קפה מושלמת. קפה ברזילאי של אליט. להרגיש את האיכות, להנות מהטעם. עכשיו בחשרות בדץ העדה החרדית. תהנו.
חבורת אריאג וחינורו של קרונבך.
אדון קרונבך, אתה כל הזמן שותק ושותק, אולי הגיע הזמן לדבר.
או במקום לדבר, אולי לפחות תנגן?
כבר 70 שנה לא ניגנתי בכינור הזה.
הסיפור של נוחם קרונבך שלא סופר מעולם. ספר קומיקס חדש, מותח, משעשע ומרגש. להשיג באושר עד.
אוהבים בשר? סניף אל גאוצ'ו, ראשון לציון המחודש, מזמין אתכם ליהנות מחוויית בשרים ייחודית. הנתחים המיוחדים והתפריט החדש הופכים את אל גאוצ'ו, ראשון לציון, למסעדת בשרים משובחת, והכל למהדרין, בחשרות בגץ בית יוסף. אל גאוצ'ו, דרך המקבים 40 ראשון לציון, להזמנות ואירועים 03-966-4301. אפשרות לחדר אירועים פרטי.
סובלים מבעיות בכלי דם, סוכרת או סתימות בעורקים? תכירו את המופתה, שיטת טיפול טבעית שתוכל לחולל פלאים, המבוססת על אוויר ייחודי הבוקע מבטן האדמה ברומניה. מאות אלפים כבר טופלו במופתה, ומספרים על שיפור ניכר במדדים הרפואיים. חבילת נופש רפואי בטיפול במופתה ברומניה, בחבילה כוללת ונוחה, בחשרות מעודרת ובליווי רפואי צמוד. לפרטים, התקשרו עכשיו, 03-964-1555, 03-964-1555, או ייכנסו למופתה.org.
בישראל מעט מאוד מנעולנים מורשים. בכל שנה מתקבלות בישראל יותר משני מיליון קריאות למנעולנים לפרוץ דלת או כספת. שמי פמסון בועז, יושב ראש עמותת המנעולנים. היום גם אתה יכול ללמוד בכיתה או מהבית את כל סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה מהעמותה ולהרוויח מעבודה מכובדת. הצטרף אלינו ובוא להיות מנעולן מקצועי. התקשר עכשיו 1-800-450-444.
חולמים על חיוך בפה מלא ולאכול הכל? שלום, כאן דוקטור יצחק גולדנברג ממרפאות בינת השן. בואו לפגוש אותי ותראו שהכל אפשרי עם טכנולוגיה מתקדמת ללא כאבים, ותופתעו מהמחיר. מחכה לכם.
כוכרית 4970, בינת השן.
באירוע רפואי מחייגים 101. מערכת מד"א מזניקה באופן אוטומטי את צוותי מד"א המקצועיים ואת ארגוני ההצלה. 6,000 כוננים ו-500 אופנוענים מהיחידות המיוחדות של מד"א בפריסה ארצית יגיעו אליכם בתוך דקות. מגן דוד אדום, מקצוענים בהצלת חיים.
רהיטים קונים רק ביופי של ריהוט. רשת הרהיטים הזולה בארץ. כוכבית 2691, כוכבית 2691.
כשמחפשים איכות, מוצאים. ברוקס ברדרס, כמעט 200 שנה. 40 מתוך 45 נשיאי ארצות הברית לובשים את החולצות של ברוקס ברדרס. שמעתם נכון, 40 נשיאים בחו בברוקס ברדרס כמותג המנצח שלהם. ברוקס ברדרס, עכשיו בפורור ירושלים, כנפי נשרים 13, בני ברק רבי עקיבא 99, וברשת חנויות המקום הנכון. פורור, חד וחלק.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כי פה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
חידון הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לוי. מדי יום ראשון התמודדו עשרות בני תורה עם שאלות מאתגרות בהלכות ברכות במשנה ברורה. הטוב מביניהם יוכתר כחתן ההלכה העולמי לשנת תשע"ח ויזכה בפרס הגדול. 25,000 שקלים. חידון הלכה למעשה בשידור חי מישיבת אור החיים ברחוב עזרא 1 בירושלים. יום ראשון 10 בלילה. רק כאן בכל חי.
בחסות,
אוהבים בשר? אל גאוצ'ו, ראשון לציון, מסעדה למבינים בבשר, דרך המקבים 40 ראשון לציון.
עכשיו איתכם יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן.
שבנו אליכם לתוכנית יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן, שליטה ראש ישיבת היכל מיר. אנחנו פונים כעת לחלק של שאלות המאזינים, לחלק השני של התוכנית. נפנה לשאלה ראשונה. אצלנו בני עדות המזרח נוהגים לקרוא לתינוק על שם אדם חי. האשכנזים לא נוהגים כן. שמעתי שבחוץ לארץ בני עדות המזרח גם כן לא היו נוהגים כך. אם כך, כיצד אנו נוהגים היום שכן קוראים לתינוק על שם אדם חי?
לא ידוע לי שבחוץ לארץ, בארצות המזרח, לא נהגו לקרוא על שם אנשים חיים, אבל צריך לדעת שלמעשה בדברי חז"ל כבר רואים שכך היה המנהג, לקרוא על שם אנשים חיים, ועד רבה ראו בזה דרך כבוד וגדולה, ולא ראו בזה שום סכנה לאותו אדם שקוראים על שמו. יש בגמרא במסכת שבת, הגמרא מספרת על רבי נתן, סיפור מפורסם, שאמר שפעם אחת הלכתי לקרחי הים, ובאה אישה אחת שבניה נפטרו לאחר שנימולו שני ילדים, ובאה ושאלה אותו מה לעשות, כעת נולד לבן שלישי. אז אמר לה, המתיני לו עד שיבלע בו דמו. כלומר, הוא זיהה שהילד חולה בצהבת, אדם לא מספיק תקין אצלו, ואמר לו, תמתיני, זה לא הזמן כעת למול. והמתינה, ולאחר שהוא אישר שהגיע הזמן, אפשר למול, וחי ויאריך ימים, והיו קוראים אותו נתן הבבלי על שמי, כך כתוב בגמרא. זאת אומרת, רואים שאף על פי שהוא היה חי, הרי זה סיפר רבי נתן, אפשר לומר שקראו על שמו לאחר שהוא נפטר. הוא עצמו סיפר ואמר, היו קוראים אותו נתן הבבלי על שמי. ולא רק שם, במקומות נוספים, עוד בתקופת עם ישראל במדבר, חז"ל מספרים שכשנפטר אהרון, כתוב שכל ישראל בכו אותו. ולמה? כי אהרון היה אוהב שלום ורודף שלום, כשהיה רואה אנשים רבים, היה הולך לזה ומפייס אותו, מדבר איתו כמה שני כל כך כאוב, שומע ממנו מילים של צער ומיד הולך לראשון, ושוב מאחד ביניהם, והיה גם מביא שלום בין בני זוג. שם מעניין, במסכת קלה, השיטה של אהרון, איך הוא היה משכנע אדם שלא להתגרש. שם מסופר שכשהיה שומע על אדם שגמר בדעתו לגרש את אשתו, כי הוא רב איתה והוא לא יכול, והוא הולך עכשיו לפתוח תיק ולהתגרש, היה הולך לבעל ואומר לו, בשביל שאני שומע שנתנצאת עם אשתך, כלומר, הגעת למצב של ריב, והיה אומר לו כך, אם תגרש אותה, ספק אם תמצא כמותה, ספק לא תמצא. כלומר, אתה עכשיו מרגיש קושי מסוים, הרי לאשתך יש גם מעלות, לא רק חסרונות. אז בשביל החיסרון הזה אתה הולך לגרש אותה, נו, אז תתגרשו. תמצא מישהי אחרת. מי אמר לך שהיא טובה יותר ממנה? ספק תמצא כמותה, ספק לא תמצא. המשיך ואמר לו, וגם אם תמצא כמותה, הרי בכל פעם שתריבו, היא תאמר לך, אתה מתנהג איתי כמו שהתנהגת עם הראשונה, היא תבזה אותך, היא תשפיל אותך, בשמה אתה צריך את זה. כך היה פונה גם לשכל, גם לרגש, והיה מביא את הזוגות לשלום. ומסופר שם שכשנפטר אהרון הכהן, כל ישראל יצאו ללוות אותו, והיו ביניהם 80,000 בחורים שנקראו בשם אהרון על שמו. כלומר, מאותו שלום שהביא בין ההורים, היו קוראים על שמו. וזה כתוב שהיה בלוויה של אהרון היו 80,000 בחורים. כלומר, המנהג הזה לקרוא על שם אדם שהוא חי, הוא מנהג קדום, ולכן כל אדם צריך ללכת כפי המנהג בעדה שלו. עדות אשכנז נוהגים לא לקרוא על שם האבות כשהם חיים, אלא רק לאחר פטירתם, כך יעשו. עדות המזרח לא צריכים לחשוש, יכולים לקרוא על שם החיים, ועד רבה יש בזה כבוד לאבא, לאמא, כלומר לסבא ולסבתא של התינוק או התינוקת שנולדו, כשקוראים לילדים על שמם, אלא אם כן הם עצמם מביעים את רצונם, שהם לא רוצים שיקראו על שמם, זה משהו אחר. אבל אם יש ספק, חשוב לציין פעמים שהילדים עצמם יש להם ספק, כדאי לא להפתיע, לשאול אותם לפני, אנחנו מתכוונים לקרוא לילד על שמך או על שמך, האם זה בסדר מבחינתך, ושבעזרת השם יזכו כולם לרוות נחת מכל יוצא חלציהם.
אמן. שאלה נוספת, קראתי פעם שהרמב״ם התאסלם למרית עין, השאלה הזו מציקה לי, כי מעולם לא שמעתי על כך. הרב יכול להסביר מה המקור לזה, והאם זה נכון?
אין לזה שום מקור, ואין ספק שזה לא נכון. הרמב״ם היה נאמן לתורה ולמצוות לאורך כל הדרך, גם לא ידוע שמישהו איים עליו על כך שהתאסלם. לכן המקורות, הדברים שאין להם שום מקור, צריך למחוק אותם ולהתעלם מהם לחלוטין.
שאלה נוספת, ביתי הקטנה שאלה אותי שאלה שילדים רבים שואלים מי ברא את הקדוש ברוך הוא. כל ההסברים שנתתי לה לא הניחו את דעתה, כמובן, מה משיבים לילד על שאלה כזו?
למעשה, השאלה הזו היא נפוצה, ולא פעם שומעים אותה גם בעולם הקירוב, בעולם התשובה, אנשים גם מבוגרים שמנסים להבין ושואלים את אותה שאלה. כל גיל צריך להסביר חנוך לנער על פי דרכו בהתאם למסוגלות, אבל היסוד הוא אחד. מהכן בעצם אנחנו מעלים בדעתנו לשאול מה ההתחלה של כל דבר. גם המבוגר ששואל, גם ילד ששואל, מאיפה השאלה הזו צצה, שמי ברא את הקדוש ברוך הוא? התשובה פשוטה, כי רגילים לראות שלכל דבר יש התחלה. אפשר בהחלט להסביר לילד או למבוגר, שאנחנו התרגלנו בעולם הנבראים, נקרא לזה מחלקת הנבראים, יש את הבורא ויש את מחלקת הנבראים. אנחנו נמצאים במחלקת הנבראים. במחלקת הנבראים בהכרח לכל דבר יש התחלה. כי נבראנו. מה פירוש המילה בריאה? דבר שלא היה ונהיה. אז במחלקת הנבראים יש התחלה לכל דבר, וזה מה שהתרגלנו. בהחלט יכולים להבין בשכלנו, שמה שהתרגלנו לראות במחלקת הנבראים, הוא לא נכון ולא שייך לבורא עצמו. הוא שברא את הכל, היה תמיד. כמו שהוא עצמו אומר בתנך, אני ראשון ואני אחרון, מבלעדיי אין אלוקים. אני ראשון, כלומר אין מישהו שקדם לי, לא נבראתי על ידי אף אחד. תמיד הייתי. ואני אחרון, אין מישהו אחריי. לא כמו שהנוצרים חושבים שיש לו איזה ילד, שזה דבר הבל לכל בר דעת שמתבונן בדברים. ומבלעדיי אין אלוקים, גם אין לי שותפים, והיה, הווה ויהיה, אחד ויחיד, כפי שאנחנו מכריזים, על פי הפסוק שאמרו בניו של יעקב ליעקב אבינו, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. כלומר, יסוד הדברים הוא קודם כל להגדיר למה בעצם אנחנו חושבים, מהכן בכלל צצה השאלה הזו? והתשובה היא, כי כך התרגלנו, שלכל דבר יש התחלה. וברגע שמסבירים שאצלנו הנבראים יש לנו התחלה, אבל הבורא אין לו התחלה, הוא היה תמיד, הוא לא שייך למושגים שלנו, זה דבר שגם ילד יכול להבין אותו, אפילו אם לא מסבירים את כל מה שהערכתי, אלא במילים קצרות. שאנחנו נבראנו על ידו, אז יש לנו התחלה, הוא שברא את הכל, היה תמיד. וכשהילד שואל, אבל אבא איך יכול להיות, אמא איך יכול להיות שהוא היה תמיד? התשובה היא, כי רק פה, אנחנו שנבראנו, יש לנו התחלה. הוא שברא את כולנו, הוא תמיד היה. ולאדם יותר מבוגר שיכול להעמיק יותר חקר, אפשר גם להסביר לו בהיגיון פשוט. הרי אם תתעקש לומר חלילה שמישהו ברא אותו, אז מה תהיה השאלה הבאה? מי ברא את מי שברא? אז מה נאמר שיש עוד אחד? אז מי ברא את מי שברא את מי שברא ונמשיך הלאה? הרי בסופו של דבר, גם העקשן הגדול ביותר יהיה חייב להודות שהיה אחד ראשון שהוא היה תמיד, והוא ברא את מי שאחריו. ואם כך, לא צריך את כל אלה שבאמצע. אותו ראשון הוא גם האחרון. ברגע שהשכל מגיע להכרה שהבורא עצמו הוא בהחלט לא שייך למחלקת הנבראים, אלא הוא ברא את כל הבריאה הזו, ניתן להבין בהיגיון שהוא היה תמיד, היה, הווה ויהיה.
שאלה נוספת, משהו לא מובן לי בעניין גן עדן ותחיית המתים. מאחר שאדם צדיק שהלך בדרך התורה והמצוות יזכה לנות בגן עדן אחרי פטירתו, איך זה מסתדר עם תחיית המתים? האם כשהוא יקום לתחיית המתים, הוא באמת יפסיד את הגן עדן? כי לכאורה העולם הזה הוא פחות מהעולם הבא שזה גן עדן.
כן, השאלה, שאלה יפה.
השאלה אם תחיית המתים היא בעצם ירידה.
כן, שאלה יפה, אם תחיית המתים היא בעצם סוג של ירידה מהמדרגה של גן עדן העליון. כדי להבין את העניין הזה, כדאי להקדים הקדמה שהרמח"ל לומד עליה ועוד אחרים, מה המשמעות של גן עדן שהאדם הראשון היה בו, ומה המשמעות של חיי העולם הבא, שזה בעצם העולם הזה בשלב הבא שלו. כשמדברים על העולם הבא, פעמים מדברים על גן עדן, מקום עינוג הנשמות עד תחיית המתים, ופעמים מדברים על העולם הזה בשלב הבא שלו, שזה לאחר תחיית המתים, כאן בעולם שאנחנו חיים בו. כשהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון בגן עדן, איפה היה גן עדן הזה? הרי גן עדן היה כאן בעולם שלנו, והייתה השם גן בעדן מקדם, היה מקום ששמו עדן. אני לא יודע אם עדן שבתימן, השם לקוח מכאן או שיש איזשהו קשר, אבל על כל פנים, בתורה כתוב שיש מקום ששמו עדן, והקדוש ברוך הוא נטע בו גן בצד מזרח. מקדם, קדמה זה מזרח, והייתה השם גן בעדן מקדם, בצד מזרח. ושם הוא הניח את אדם הראשון. באותה תקופה, אומר הרמח"ל, החומריות הייתה מוארת. אנחנו היום מסתכלים על קיר, חושבים שאנחנו רואים את הקיר מואר. החומר היה ברמות אחרות, כמו נשמה רוחנית שנמצאת בפנים, כמו פרוז'קטור, כתוב שהעקב של אדם הראשון היה מאיר יותר מגלגל חמה, יותר מהכדור של השמש. כי הבריאה כולה, כל החומריות שבעולם, הייתה ברמה אחרת הרבה יותר גבוהה משל היום. באותו זמן הכל היה מרוכז. 6,000 שנים היו מרוכזים בששת ימי בראשית. כל הנשמות העתידות היו מרוכזות באדם וחווה. כל מי שעתיד לצאת. כל התורה כולה, תרי"ג מצוות, הכל היה מרוכז במצווה שלא לאכול מעץ הדעת. יש הסברים איך ולמה, אבל זה בעצם היסוד. הכל היה מרוכז. הקדוש ברוך הוא ברא את הנשמה הגדולה הזו, נשמה כוללת של כל הנשמות העתידות, העמיד אותה בניסיון גדול, ברא אותה ביום השישי. אם היה האדם עומד בניסיון של עץ הדעת, עד כניסת השבת, היינו מיד עוברים לחיי העולם הבא, כמו בזמן ביאת המשיח. ולא צריכים את כל הקשיים שיש היום, וכל ההתמודדויות וכל הניסיונות, כי בעצם מה התכלית? לתת לאדם שכר בתמורה לעמידה בניסיונות? אז הנה, כל בני האדם שמרוכזים באדם וחווה, עמדו בניסיון הגדול הזה של עץ הדעת, שהוא ריכוז של כל התורה כולה, ויכולים לעבור לזמן קבלת השכר, כי עמדו בניסיון. אבל כשאדם וחווה לא עמדו בניסיון, לא רק שלא תקנו את הבריאה, מה שהיו צריכים לתקן, אלא קלקלו אותה עוד יותר. ואז הקדוש ברוך הוא פיזר את הכל. ששת ימי בראשית התפזרו ל6,000 שנים, הנשמות התפזרו, המצווה של עץ הדעת התחלקה ליותר, והיום בעצם אנחנו מתקנים בכל מעשה, בכל תפילה, בכל מצווה, שבת, תפילין, ברכות על האוכל, מלבד התועלת האישית שאדם מרוויח מזה, יש גם תיקון לכלל הבריאה בכל מעשה שהוא עושה, בכל לימוד תורה שהוא לומד. כשאדם הראשון אכל מעץ הדעת, אם היינו באותה שעה מסתכלים על העולם מהצד, היינו רואים עולם מואר, והנה מישהו הוריד את המתג. הכל הוחשך. ואז נגזר על האדם לחזור לאפר, כי הגוף עצמו יזדהם מבחינה רוחנית, צריך להתיך אותו ולבנות אותו חזרה כשהוא טהור מהחט, שזה בעצם המשמעות של תחיית המתים. הממד הרוחני שהיה בעולם, שהוא בעצם הבחינה של גן עדן שהיה בתוך החומר, התנתק מהעולם ויצא, כמו שהנשמות יוצאות מהגוף, הוא יצא מהעולם ונהיה גן עדן הרוחני, שהוא מקום עינוג לנשמות הצדיקים, עד שיגיע הזמן של תחיית המתים, כשהעולם מגיע לתיקונו. כשהעולם מגיע לתיקונו בתחיית המתים, הנשמות חוזרות לגוף, וגן עדן, זו עכשיו הנקודה המרכזית שנוגעת לשאלה, גן עדן הרוחני שנפרד מהעולם הזה בזמן החטא של אדם הראשון, חוזר ומתאחד שוב עם העולם הזה, עם העולם החומרי. ונמצא שבאותו זמן, כל אדם שקם בתחיית המתים, כל צדיק, מתענג על השם ונהנה מזיו שכינתו, כלשון הרמח"ל בתחילת ספרו מסילת ישרים, שאגב מאוד מומלץ לכל אדם ללמוד את הספר הזה בעיון, בעמקות. המסילת ישרים יצא כעת היום עם הרבה ביאורים ופירושים שונים, ושם מיד בתחילת הספר כותב הרמח"ל שהיסוד של הכל, השורש של הכל, כן, יסוד בונים עליו בניין, שורש מצמיח את הכל, שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו, ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. כלומר, אני חי פה, תורח, משתדל. בשביל מה כל זה? מה יצא מכל זה? מה התכלית של הבריאה? מה התכלית של החיים? משיב הרמח"ל תשובה מעניינת, והנה מה שאורנו רבותינו זיכרונם לברכה, הוא שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם ולהנות מזיו שכינתו. שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. אומר הרמח"ל, תדע למה האדם נברא? להתענג על השם. זו התכלית. רק הדרך להגיע למקום הזה של להתענג על השם הוא דרך הניסיונות של העולם, דרך ההתמודדויות, יצרים. לכן הקדוש ברוך הוא שם את האדם נשמה בתוך גוף, כדי שיתמודד עם קשיים, עם ניסיונות, וכשיעמוד באותם ניסיונות הוא בעצם בונה לעצמו את הרוחניות שבו, מרומם את נשמתו, הופך אותה לבית קיבול גבוה יותר במה שנוגע להתענג על השם. נמצא שתחיית המתים, כשהנשמות חוזרות לגוף, הן מתענגות על השם ונהנות מזיו שכינתו, בדיוק כמו בגן עדן העליון, כי בעצם גן עדן העליון התמזג עם העולם שלנו כשהעולם מגיע לתיקונו, חוזר להיות מואר כמו בזמן אדם הראשון וגם יותר מזה, כי בזמנו היה עוד איזה פגם שהקדוש ברוך הוא עשה כדי שהאדם יתקן במצוותיו. בזמן ביאת המשיח הפגם הזה מתוקן, אז העולם נמצא בשלמות מלאה, וכך האדם חי בתחיית המתים, כל אדם ואדם נהנה ומתענג מהאור האלוקי, מהקשר לבורא עולם, לפי הרמה שהוא השקיע. היום זה זמן העשייה, תקופת העבודה, יש לנו יצרים, יש ניסיונות. כשמגיע הזמן של ביאת המשיח, האדם לא יכול לפתח את האישיות הרוחנית שלו, אלא הוא כבר מתועד, כמו מצולם. מי שהוא, כך הוא נשאר. הוא יכול להתפתח בהתאם לכלי שהוא יצר, אבל את הכלי עצמו הוא לא יכול יותר לשנות, הוא לא יכול יותר לקדם. אז אם נסכם את הדברים, יוצא שהשלב של תחיית המתים הוא לא ירידת מדרגה מגן עדן העליון, כי גן עדן העליון חוזר ומתמזג עם העולם שלנו, כמו שהיה לפני שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת, ועד רבה, האדם נמצא שלם, אותה נשמה חוזרת לגוף, שגם הוא היה שותף לניסיונות, ומקבלת את שכרה על כל המצוות והמעשים טובים שהאדם עשה.
אנחנו נצא, תודה רבה, אנחנו נצא להפסקה שנייה היום. לפני כן נציין שמאזינים שרוצים להעביר שאלות לתוכנית, יכולים להשאיר הודעה בלשונית, הודעה לשידור באתר כל חי באפליקציה, אפשר גם בטלמסר 039-039-039, מקשים אחת ומיד אחר כך 6. אפשרות נוספת זה באמצעות הפקס 03-6164-77. אנחנו כבר שווים לחלק האחרון של התוכנית.
עכשיו איתכם, יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן. יש לכם שאלות בנושא יהדות, אמונה והשקפה? חייגו ל-1-952-9293, הקישו אחת ואחר כך שש, והגאון הרב זמיר כהן ישתדל להשיב על השאלות בשידור. בחסות
אוהבים בשר? אל גאוצ'ו ראשון לציון, מסעדה למבינים בבשר, דרך המכבים 40 ראשון לציון.
חבורת אריאג וכינורו של קרונבך.
אדון קרונבך, אתה כל הזמן שותק ושותק, אולי הגיע הזמן לדבר.
או במקום לדבר, אולי לפחות תנגן?
כבר 70 שנה לא ניגנתי בכינור הזה.
הסיפור של נוחם קרונבך שלא סופר מעולם. ספר קומיקס חדש, מותח, משעשע ומרגש. להשיג באושר עד.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
סובלים מבעיות בכלי דם, סוכרת או סתימות בעורקים? חבילת נופש רפואי בטיפול במופת ברומניה בחבילה כוללת. טיסות אל על, בחשרות מהודרת ובליווי רפואי צמוד בחבילת המופת. טיפולי בריאות בספה מהודר מדי יום ותפריט בריאות מיוחד בשפע ישראלי. לפרטים, התקשרו עכשיו 03-964-1555, 03-964-1555 או ייכנסו למופת.org והזמינו מקום לקבוצה הקרובה 03-964-1555.
הבא בתור לא צריך לבוא, טוב, הבא אחריו גם הוא לא צריך לבוא.
אתם צריכים אישור תאום מס? מהיום כבר אין צורך לבוא למשרדים. מ-2018 כולם יכולים לעשות תאום מס באתר רשות המסים, מכל מקום ובכל זמן, בלי לעמוד בתור, ביישומון או במערכת הפניות החדשה. עוד מידע באתר רשות המסים.
מסע ערכים למרוקו, ד' עד י"ב באדר, 050-411-9278, 050-411-9278, ערכים.
מה? משאירים את הארנק בבית?
כן, רק אצלנו חופשת חורף מפנקת, הכל כלול. במלון היוקרתי Magic Sunrise, 3 ארוחות ביום, שתייה חופשית ופינוקים ללא הפסקה, ממיטב השפים ובחשרות גלת למאדרים, טיולי ג'יפים חינם ועוד. מחירים מיוחדים לקבוצות, לפרטים חייגו 03-57-5-8, 03-57-5-8. מהרו והזמינו.
סמבוקול!
סבובה!
סמבוקול!
החורף יכול לעבור בקלות עם סמבוקול. סמבוקול, מרוכב במיוחד ונחקר קלינית, להשיג בבתי המרקחת והטבע.
יש רגעים בחיים שאי אפשר לשכוח. רגעים פשוטים, שמזכירים דברים גדולים. בשביל אותם רגעים, כדאי שתתלבש יפה. אופנת החולצות של פורור ממשיכה ליצור הכי גבוה שאפשר, ומביאה משהו חדש, שונה ואיכותי. פורור, חד וחלק. הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כיפה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
בחסות
אוהבים בשר? אל גאוצ'ו ראשון לציון, מסעדה למבינים בבשר, דרך המכבים 40 ראשון לציון.
עכשיו איתכם יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן.
שבנו לכם לחלק האחרון של התוכנית יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן, שליטה ראש ישבת יחל מיר ויושב ראש ארגון ידברות. אנחנו בשאלות נוספות של מאזינים. שואל מאזין, ידוע כי גר המתגייר יכול להחליט באיזה מנהגים לחיות, אשכנזי או ספרדי, כיצד צריכה לנהוג קבוצה שלמה של מתגיירים שרוצים להתחיל במנהגים? האם למשל הם יכולים לעשות שילוב של מנהג אשכנזי וספרדי גם יחד? זאת אומרת, מה שנראה להם.
בעם ישראל יש די ויותר שיטות שונות וגישות שונות, לא צריכים לייצר דברים חדשים. כל אדם צריך לבחור לעצמו ברגע שהוא מתגייר, האם הוא רוצה להיות בשיטה הזו או בשיטה הזו, ודאי שאין מקום לערבב בין כולם. בכלל צריך לדעת שכל הפיצול הזה לאשכנזים, ספרדים, מנהגים שונים, זה חלק מהצרות של הגלות. כל המחלוקות שיש לנו, זה אפילו המחלוקות ההלכתיים. כתוב שהגמרא אומרת על הפסוק שלעתיד לבוא ישוטטו לבקש את דבר השם ולא ימצאו, שזו נבואה של קושי על הצרה שתהיה בגלות. אומרת הגמרא שלא ימצאו אפילו הלכה יסודית אחת שאין בה איזושהי מחלוקת, אפילו בטעמים שלה, באיזה עניין. כלומר, זה לא דבר טוב שיש בינינו גישות ושיטות שונות. רק לאחר שיצאנו לגלות, ויש על כך גם נבואה בספר מסע אל האמת, הבאנו את העניין הזה גם מקור מהפסוקים לפיצול בין אשכנז לספרד, אבל אנחנו היום צריכים כל אדם להתנהג כפי מנהג אבותיו, עד שיבוא משיח ושוב יאחד בין כולם, ועם ישראל יהפוך כמו בזמן משה רבנו, שכולם נהגו על פי מנהג אחד והלכה אחת. נכון להיום יש נתיבים שונים, כמו שאדם נוסע בכביש לעיר אחרת, יש נתיבים, אז הוא יכול לבחור את הנתיב הזה או את הנתיב הזה, אבל כל הנתיבים מגיעים בסופו של דבר לאותו יעד, לאותה העיר שלשם צריך להגיע. כך גם יש ספרדים, אשכנזים, ליטאים, חסידים, שיטות שונות, גישות שונות, אבל כולם באותו כביש שמגיע ליעד. כמובן, לא מדברים על רפורמים שזה מחוץ לכביש, זה מוביל לכיוון אחר לחלוטין. לא מדובר בזרם ביהדות, אלא ממש דת חדשה למי שמכיר איך שזה עובד שם. אבל בכל השאר יש את הנתיבים שמגיעים לאותו יעד. אז כל אדם לפי מנהגי אבותיו. גוי שיתגייר ואין לו את מנהג אבותיו, צריך שיבחר לעצמו האם הוא רוצה את הנתיב הזו, את הנתיב הזה. אבל ודאי שלא נכון ולא שייך לחדש נתיב חדש של תערובת של מנהגים שונים.
שאלה נוספת בענייני גיור. חבר שלי שאימו לא יהודיה נמצא איתי בעבודה. הוא עצמו נמצא כרגע בתהליך גיור, הוא להוט על היהדות, מבקש ללמד אותו גמרא. שאלה ראשונה, האם מותר? האם נכון שהוא חייב לחלל שבת במעשה אחד, בגלל שגוי ששבת חייב מיתר? זאת אומרת, בכל התהליך אחד שהוא נכנס לגירות מלאה.
יש גמרא במסכת חגיגה, הגמרא אומרת, אין מוסרין דברי תורה לנוכרי, שנאמר, לא עשה חן לכל גוי ומשפטים בל ידעום. כלומר, אסור לעם ישראל ללמד תורה את אומות העולם, ובמקום אחר בסנהדרין הגמרא אומרת, שלא רק שלנו אסור למסור לנוכרי דברי תורה, אלא גם הוא עצמו אסור לו ללמוד תורה, וגם נתבע על כך במיטה בידי שמיים, פה לא עושים לו כלום, אבל יש מיטה בידי שמיים על כך. וכך גם לגבי גוי ששבת, אסור לגוי לשמור שבת. במדרש כתוב שהשבת והקדוש ברוך הוא ועם ישראל, זה דומה למלך שיושב ומדבר עם המטרוניתה, כלומר המלך יושב ומדבר עם המלכה, שניהם לבד בחדר, פתאום מישהו מתפרץ לחדר ונכנס לתוך דבריהם ועובר בין שניהם, הרי זה חוצפה. עכשיו המלך והמלכה יושבים כאן, כך גם בשבת הקדוש ברוך הוא ועם ישראל נמצאים ביחד, זה רמה אחרת, לא שייך שמישהו ייכנס בין שניהם, לכן אסור לגוי לשמור את השבת. ואם הוא רוצה לשמור שבת בגוי רגיל, אומרים לו, תעשה מה שאתה רוצה, אבל לפחות מלאכה אחת כן תעשה בשבת, כדי שלא תיכנס לעניין החמור הזה של שאסור לגוי ללמוד תורה ולשמור שבת. יחד עם זאת, כותב המאירי, שכל העניין הזה של ה, של ה, של האיסור לגוי ללמוד תורה, זה רק מאחר שהוא כופר בעיקר, אז איך אפשר שאנחנו ללמד אותו תורה? הרי אם הוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא, ויושב ללמוד תורה, אז למה בעצם הוא לומד? כי הוא רוצה לראות את החוכמה שבתורה? הוא רוצה ללמוד את התורה כמו שהוא לומד פיזיקה ומתמטיקה, הוא רואה בזה פיקחות וגאונות וחריפות והשכלה, כמו שהתפרסם, כך פרסמו איזה סרטון, ששגריר דרום קוריאה בישראל אמר בריאיון לתקשורת, שיש בדרום קוריאה לומדי תורה במספר יותר גדול מאשר בישראל. והוא מסביר באותה תוכנית שבדרום קוריאה התפרסם שהסוד של ה-IQ היהודי נעוץ בלימוד התלמוד, אז הם תרגמו תלמוד לקוריאנית, וכך הוא טוען באותה התוכנית שבכל בית בדרום קוריאה יש תלמוד, והאימהות מנסות ללמד את הילדים, כי הן מאמינות שעל ידי כך הוא יגיע לפרס הנובל, כי לא הובן להם איך ייתכן שיש פחות מחצי אחוז יהודים בעולם, ומקבלי פרס נובל למעלה מ-22-25% שקיבלו פרסי נובל, כלומר היחס הוא לא הגיוני, ותלו את זה בתלמוד, לכן הן מנסות שם להשקיע בלימוד תלמוד. אז אם באים ללמוד את התורה מתוך אמונה באלוקים, ורואים את התורה כתורת השם, אומר המאירי שבאופן כזה, לא על זה נאמר שאסור לגוי ללמוד תורה. אם הוא ניגש לתורה כעל חוכמה ככל החוכמות, הוא כופר בעיקר, לא מאמין באלוקים, אסור לנו ללמד אותו. וכך גם יש תוספות על אותו משקל לעניין של שבת, יש מדרש שאומר שגוי שלא קיבל עליו למול, אסור לו לשמור שבת. מהלשון של המדרש מוכח שרק אם הוא לא קיבל עליו למול. אבל כשגוי נמצא בתהליך של גיור, כמו המקרה הזה של השאלה, שהוא אמנם לא יהודי, כי האמא לא יהודיה, אבל נמצא כבר בתהליך של גיור, ומבחינתו הוא רוצה להתגייר היום, אם רק ימולו ויתבילו אותו, הוא רוצה להתגייר, לשמור את המצוות, כלומר הוא כן מאמין בקדוש ברוך הוא. אדם כזה גם מותר ללמד אותו תורה, וגם לא רק שלא אומרים לו לחלל שבת, אלא אדרבה, מדריכים אותו שישמור שבת, שישמור שבת מלאה, אם הוא כבר בתהליך של גיור, אמנם בנקודה הזו של השבת יש דיון בפוסקים, אבל גם ההכרעה של המשנה הלכות, הרב קליין זצ"ל, גם ההכרעה של הרב שטרנבוך בתשובות והנהגות, ועוד אחרים שגוי שנמצא בתהליך של גיור, גם מותר ללמד אותו תורה, גם מותר שישמור שבת, ולא רק שמותר, צריך להדריך אותו שישמור שבת מלאה, הוא לא נכנס לכלל הדבר שאמרו שגוי ששבת חייב מיטה בידי שמיים, כי זה נאמר דווקא באדם שהוא לא מאמין באלוקים, הוא רוצה לשמור שבת מצד החוויה של השבת, או שהוא רוצה להמציא שבת חדשה. כך גם עולה מדברי הרמב״ם, שעיקר הבעיה בגוי ששומר שבת, שאסור לו לשמור שבת, רק כאשר הוא רוצה להמציא דת חדשה. לכן לגוי למשל, אסור להחליט, אני לוקח את יום שלישי, לא רק שבת שלנו. אפילו אם הוא אומר, אני רוצה לקחת את יום שלישי ולהפוך אותה לשבת שלי. אני שומר שבת, אבל ביום שלישי. אסור לו לעשות את זה על פי התורה שלנו, בזמן שהשלטון יהודי בארץ ישראל לא היו מרשים לגוי שישמור שבת בשום אופן. אבל כל זה כאמור באופן שהוא לא מאמין בתורה, רוצה לייסד דת חדשה, כת או שיטה, מה שאין כן כשהוא נמצא בתהליך של גיור, מאמין בקדוש ברוך הוא, מבחינתו אם היו מלים אותו היה כבר עכשיו נימול ומקיים את המצוות, בזה גם מותר ללמד אותו תורה וגם מותר ש... ימול, גם מותר לו לשמור שבת, ושבת הכוונה שמירת שבת מלאה, אפילו לא צריך שיעשה איזושהי מלאכה בשבת.
אנחנו שוב עם שאלה נוספת על תחיית המתים, ההפסקה הקודמת, כיצד אוכל לחזק אם מסורתית ששכלה את בנה על ידי תחיית המתים, אם יש דרך לקרב עבורה אל השכל את הנבואה הזאת על תחיית המתים?
הכאב ודאי נורא והיום לכל אדם שמאבד קרוב משפחה, קל וחומר, כשאם מאבדת את בנה, זה כאב בלתי נתפס דרך העולם שהילדים נפרדים מההורים ולא להפך. ובאמת, אם מצליחים לידע אותה באופן שהיא תפנים את הדברים בליבה, שהפרידה הזו היא זמנית, ויבוא יום, וכמו שכתוב בספר יחזקאל וכך גם בדניאל, ביחזקאל כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר, אני השם בפתחי את קברותיכם עמי, יש גם בדניאל, ורבים מישני אדמת אפר יקיצו. אפילו לא קורא להם מתים, קורא להם ישני אדמת אפר. יש אדם שישן במיטתו, וכשישן במיטה והאימא מדברת איתו, הוא לא עונה, אבל האימא לא נלחצת, היא יודעת, יהיה בוקר, נשוב, נדבר. כך גם אדם שנפטר ונקבר, הפרידה הזו היא זמנית, ויום יבוא ושוב נשוב ונדבר ונשמח. רק כפי שהזכיר השואל, הרי קשה מאוד לאדם שהוא לא אמון על התורה והמצוות, לעכל את העניין הזה של תחיית המתים. אז יש שני מסלולים שניתן לתת עליהם את הדעת, מלבד העניין הפשוט, שעצם זה הרי הוזכר כאן שמדובר באם מסורתית. אם מסורתית זה אומר שהיא מאמינה בקדוש ברוך הוא, מאמינה בתורה. אז קודם כל אומר לה בפשטות, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם יש מאין. בזה את מאמינה, נכון? שמכלום הוא ברא את העולם עם כל בני האדם שבכדור הארץ. אז מי שברא את הכל קשה לו להחיות מתים, הוא ודאי יכול לעשות את זה, את מאמינה שהוא יכול לעשות. והוא עצמו מבטיח בתורה שכך יהיה, שיהיה תחיית המתים. אז זה מצד עצם היסוד. אבל בכל זאת, כדי לקרב את הדברים לשכל, אפשר להיעזר בהשוואה שהגמרא עורכת בין אדם שנקבר לבין זרע שנקבר. בעולם הצומח, כשלוקחים זרע וזורעים אותו באדמה, בשלב הראשון הוא עובר תהליך של ריקבון. הוא עובר שלבים שונים, ואי אפשר לעשות ממנו קמח. אם זרענו באדמה גרגר חיטה, אם בעבר היה אפשר לטחון אותו ולעשות ממנו קמח ולחם, כעת הוא רקוב, אין מה לעשות איתו. אבל כולנו יודעים שלאחר זמן, מתוך הזרע הרקוב שבאדמה, בוקע גבעול, יוצאים חיים חדשים, הגבעול פורץ החוצה, ובראשה אנחנו מקבלים 8 או 10 גרגרי חיטה כמו זה שקברנו. אדם שמתקשה, איך ייתכן שאדם שנקבר באדמה שוב יקום ויחיה? והוא שואל את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, קברנו עכשיו קרוב משפחה, באמת תחיה אותו? אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה אתה מתפלא עליי? תסתכל בעולם הצומח, אני עושה את זה היום. מתוך הריקבון אני מוציא לך חיים חדשים, ולא אחד אלא 10. כלומר, אדם שמפעיל את ההיגיון רואה שהנס של תחיית המתים הוא אפילו נס קטן יותר מאשר הזרע שצומח. כי בתחיית המתים יוצא רק אדם אחד שנקבר, ובזרע שצומח מאותו זרע אפילו יוצאים רבים כמותו. רק לזה התרגלנו ולזה לא התרגלנו. נתאר לעצמנו מה היה קורה אם היה הפוך. היינו מתרגלים שאדם שנקבר באדמה, לאחר שנה, קם מהקבר וחוזר לבית. היינו כך רגילים שזה דרכו של עולם, זה טבעו של עולם, ועושים לו מסיבה, הנה הוא חזר. ולא היה מושג של צמיחה. לא היה זריעה ולא צמיחה, היו אוכלים בשיטות אחרות. נניח שככה העולם היה בנוי. והיום מספרים לנו שיום יבוא, בזמן ביאת המשיח, שאתה לוקח זרע וקובר אותו באדמה כמו שקוברים אדם, ומהזרע הזה יצאו 10. איך היינו מגיבים? שזה לא הגיוני, כי אחד זה הגיוני, רואים שקוברים אותו עוד שנה, הוא חוזר לבית. אבל שמהאחד הזה יצאו 10, דבר שהוא לא הגיוני. כלומר, לזה התרגלנו ולזה לא התרגלנו. אז זה עוד היבט שניתן לחזק את האדם בתובנה הזו של תחיית המתים. ונקודה שלישית, שגם ניתן להיעזר בה לחיזוק באמונה, דבר שהתחדש ב-20 השנים האחרונות, מאז ששיבטו את אותה כבשה מפורסמת, הכבשה דולי, כשגילו את ה-DNA שכל תא שיש בגוף מכיל את כל פרטי הגוף בצפנים, בקודים, לקחו תא אחד מכבשה אחת, ומהתא הזה על ידי שיטות מסוימות, לאחר ששתלו אותו ברחם של כבשה אחרת עם ביצית וכו', הוא התפתח ונעשה מזה עובר וכבשה שהיא זהה לחלוטין לאותה כבשה שממנה לקחו את התא הראשוני, את ה-DNA. זה אותו DNA. זאת אומרת, אם זו יש לה כתמים מסוימים בגוף, בצבעים, בצמר שלה, גם זה אותו דבר. אם מבנה הפרצוף או האוזן הוא כך, ממש קופי שלה. רק זו כבשה גדולה וזו קטנה שעכשיו נולדה, אבל העתק גמור כי אותו DNA. עד כאן במה שנוגע למחקרים של המדע שלנו. פותחים את ספר הזוהר. אומר הזוהר הקדוש, איך יהיה תחיית המתים? בפסוקים כתוב שיהיה, אבל אין פירוט איך יהיה. אומר הזוהר שישנה עצם קטנה בעורף של האדם, שהעצם הזו אי אפשר לאבד אותה, כלומר היא תמיד תישאר בין, אם מדובר באותם קדושים שנשרפו בכבשני אירופה, בין אם מדובר באדם שטבע בים ונאכל על ידי דגים, אבל העצם הקטנה הזו תמיד תישאר, עליה נאמר, אמר השם מבשן אשיב, אשיב ממצולות ים. ואותה העצם, אומר הזוהר, כשיגיע זמן התחייה, היא תלך ותתפח כשמרים בבצק, ותוציא איברים, שם כתוב שהיא תתפשט לצדדים, ותוציא איברים, ראש, ידיים ורגליים, בדיוק בצורת הגוף שקברנו. ואז הנשמה, שהיא האדם האמיתי, הרי לא מתה אף פעם, הנשמה חוזרת חזרה לאותו גוף, שהוא בבחינת בגד כמו לבוש חדש שהוכן לה, וכך האדם קם לתחיית המתים. בעבר היה קשה להבין את דברי הזוהר, מי שהאמין ידע שאם כתוב כך יהיה, אבל לאנשים מן השורה היה תמוע, עצם קטנה ייבנה מזה גוף שלם שהוא קופי של הראשון, זה נשמע פלא, אבל היום זה לא פלא. אמנם תחיית המתים זה נס, זה לא שיבוט גנטי שעושים המדענים, אבל לפחות כשרואים היום במדע שלוקחים תא אחד ויוצרים ממנו גוף שלם שהוא העתק של הראשון, אפשר להבין ולקרב אל השכל גם את העניין הזה של תחיית המתים. ונאחל באמת לאותה האם ולכל בית ישראל שלא יהיה שום צער ושום שוד ושבר בגבולנו, רק סוב השמחות בעזרת השם.
אמן ואמן. תודה רבה כבוד הרב, אנחנו כאן סיימנו את התוכנית. נודה לעוסקים במלאכה, נודה לזאב סגל, למן דיור, לביצוע טכני, נהניתי אתכם ישראל בן צבי. נציין לפני כן שמאזינים, לפני שנסיים, שמאזינים שרוצים להעביר שאלות ונעלה אותם כאן בעזרת השם בשבוע הבא, יכולים להשאיר הודעה בטלמסר 039-039-039, מקישים אחת ומיד אחר כך שש, גם בפקס 036-16-44-77, וגם בלשונית הודעה לשידור באפליקציה ובאתר כל חי. אנחנו סיימנו, תודה רבה כבוד הרב.
תודה רבה ולילה טוב.
לילה טוב.
שר שלי משאלים, משאלים דלי בוי. נסיפתח לי בוי באוי רייסו. שר שלי משאלים, משאלים דלי בוי. ולי בו בכל עמוך ישרוי, כל עמוק ישרוי, ותעבו לחיים ולשלום. וליבו בכל עמוק ישרוי, בכל עמוק ישרוי, ותעבו לחיים ולשלום. ויאלו עבדו דקוצ'ו ביפו, kucho brihu desogino kame mi kame dika oi raise ya no avdo de kucho brihu oi ya no avdo de kucho brihu Sogino kamei u mikamei dikare raise Nisifta diboi be oi raise Besach li mishali Mishal den de li boi Besifta Li boi be oi raiso Besach li mishali Mishal den de li boi Li boi Bechol amoch iso לכל עמוך ישראל נתבו לחיים ולשלם יאלו עבדו דקוצ'ו בריחו שובריחו אוי אנו אבדונקו שובריחו
דסו גידנו קמי מקמי דיקה אוי רייסה
Esagino came u mi came di care dai so
בחסות, אוהבים בשר? אל גאוצ'ו, ראשון לציון, מסעדה למבינים בבשר. דרך המכבים 40, ראשון לציון. חידון הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לוי. מדי יום ראשון התמודדו עשרות בני תורה עם שאלות מאתגרות בהלכות ברכות במשנה ברורה. הטוב מביניהם יוכתר כחתן ההלכה העולמי לשנת תשע"ח ויזכה בפרס הגדול. 25,000 שקלים. חידון הלכה למעשה בשידור חי מישיבת אור החיים ברחוב עזרא 1 בירושלים. יום ראשון 10 בלילה. רק כאן בכל חי.
סאונד חדש הגיע, האוזניות החדשות של מנחם טוקר, טוקר FM, מלאי מוגבל, עכשיו בחנויות, שומעים שזה טוקר.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
פורור, חד וחלק.
הבא בתור, לא צריך לבוא, טוב, הבא אחריו, גם הוא לא צריך לבוא.
אתם צריכים אישור תאום מס? מהיום כבר אין צורך לבוא למשרדים. מ-2018 כולם יכולים לעשות תאום מס באתר רשות המיסים, מכל מקום ובכל זמן, בלי לעמוד בתור, ביישומון או במערכת הפניות החדשה. עוד מידע באתר רשות המיסים.
סובלים מבעיות בכלי דם, סוכרת או סתימות בעורקים? תכירו את המופתה, שיטת טיפול טבעית שתוכל לחולל פלאים, המבוססת על אוויר ייחודי הבוקע מבטן האדמה ברומניה. מאות אלפים כבר טופלו במופתה, ומספרים על שיפור ניכר במדדים הרפואיים. חבילת נופש רפואי בטיפול במופתה ברומניה, בחבילה כוללת ונוחה, בחשות מעודרת ובליווי רפואי צמוד. לפרטים, התקשרו עכשיו, 03-964-1555, 03-964-1555, או ייכנסו למופתה.org.
תמר נופשים מזמינה אתכם לחופשה קסומה בקפריסין, 4 ימים במחיר בלעדי של 1,999 שקלים. הזדרזו להירשם, 077-5-100-355.
מכללת עולם הנדלן, המכללה המובילה והמתמחה ביותר בלימודי נדלן, 1-700-500-468.
החורף כבר כאן, ואתה חייב לעצמך קצת שקט ומרגוע. חמי געש בערב של רחצה נפרדת לגברים. ביום חמישי הקרוב בשבע בערב, בריכות מים טרמו-מינרליים, סאונה רטובה ויבשה, עיסוי זרמי גופרית ועוד. רק 15 דקות מבני ברק, 09-952-9404. הכניסה מגיל 16 ומעלה. חמי געש, אוצר טבע.
זוהי קריאה נוספת ליוצאים לחופשת סוף שבוע במלון הפאר דן פנורמה אילת.
סוף שבוע פרשת בו בהשתתפות הרב יצחק פנגר והרב מאיר שוורץ. תפילות השבת עם החזן צודי גרינוולד. מופע קומזיץ ליל שישי עם תזמורת המנגנים והזמר מויש עירות. שבת הבאה בדן פנורמה אילת. להזמנות תתקשרו עכשיו 02-666-5555 02-666-5555. מרגליות, תיירות בנופש בארץ ובעולם.
בחסות,
אוהבים בשר? אל גאוצ'ו, ראשון לציון, מסעדה למבינים בבשר. דרך המכבים 40, ראשון לציון.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 11.
לילה טוב ושלום אהב באולפן, ישראל בן צבי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נסוג מעמדתו להטיל על איראן עיצומים נוספים ויחתום בקרוב על הערכת הקפאת הסנקציות נגד טהרן. הנשיא יקפיא את העיצומים בכדי לא להעמיד את הסכם הגרעין עם איראן בסכנה. עם זאת, בבית הלבן מתייחסים להפגנות בטהרן ובהודעת הבית הלבן ובה דאגה רבה מקליאתם של אלפי אזרחים שהשתתפו בהפגנות. בהודעת הבית הלבן נאמר, לא נשתוק כשהדיקטטורה האיראנית פוגעת בזכויות הבסיסיות של אזרחיה.